בין הדברים שמועילים, מחילה, לימי השובבים, כי אנחנו כעת כבר פרשת בו הגענו, תחילת פרשת בו. ואלה ימים מאוד יקרים, רבותיי. אחד הדברים שהאמת זה לא היה בתוכנית, אבל מעת השם, היום בעוונות הסתלק איש גדול, צדיק, חסיד וענב, אהוב למעלה ונחמד למטה, קדוש ונאמן, שמח ועליז, עוסק בתורה, ענק בתורה, הזקן של החכמים, והוא בדיוק היה בן 100 ושבועיים, נולד ביוד א' בטבת, ונפטר בטבת. הוא רבי יהושע בן רבי רפאל ממן, עליו השלום. היה גדול מאוד בתורה, והיה מגן על הדור. זה כואב מאוד שאדם כזה הסתלק מאיתנו. עוד לא נרפנו מהפטירה של הרב אהרון שטיימן, היה בן 104, עכשיו הסתלק. זה אומר דורשני, בשמיים מבקשים מאיתנו משהו. ועוד אתמול, לפני ששמענו את השמועה, עשיתי לדבר על הנושא הזה, מעט השם הייתה. קצת חששתי, אמרתי לו לפתוח פה, אבל זה קרה. אחד הדברים, להוריד דמעות ששומע שאדם כשר נפטר מהעולם. וכן, אפילו לא תמיד חכם, יהודי צדיק. וכן מצטער על פטירת צדיקים. וצריך לומר, קל וחומר, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו? אזובי קיר. ואז יפחד מפחד השם ומהדר גאונו. והפלא הגדול שזה מועיל שמתחפרים לאדם כל עוונותיו שעשה. כל העוונות. והמקור בגמרא במסכת שבת, בדף קוף ה, גמרא אומרת כל הבוכה על אדם כשר, מוחלים לו על כל עוונותיו. אז מתי? הכי טוב זה בחצות לילה, קורא תיקון חצות. ועם התיקון הזאת, יבכה על הצדיקים שהלכו מאיתנו, ואפילו בוחר רק על רבי שמעון בר יוחאי, שנפטר לפני כמעט 2,000 שנה, מועיל. מאיפה יש לנו ראיה? כתוב בפירוש בתנא דבי אליהו, שכל מה שאמרו רבותינו, שמתאבלים על צדיקים או על נפטרים, 3 ימים לבכי, אסור יותר. 7 אבל, 30 זה תספורת וציפורניים וגיהוץ, 12 חודש על אביהם. הגמרא ממשיכה ואומרת, מכאן ואילך לא רשאי, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אין אתה רחמן יותר ממני. זה הלכה, וכך נפסק לשולחן ערוך. וכך גם כתב הרמב״ם, הלכה מפורסמת. תנא דבי אליהו כותב, אבל על תלמיד חכם שבישראל שנפטר, ראוי לבכות עליו ולספידו לעד ולעולמי עולמים. זאת אומרת, תמיד מועיל ההספד והבכי על גדול בישראל שהלך לעולמו. זו הסיבה שאנחנו עד היום בוכים על חורבן בית המקדש, ושם על הרג הצדיקים, וכך כתב רבנו ארי, ועוד לפניו כתבו, מזמור על נערות בבל, נתקן לאומרו על החורבן. זכור אדוני לבני אדום, את יום ירושלים, אומרים ערו ערו, עד היסוד בא. ואילו הפרק הבא אחריו, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, מה כתוב אחר כך? נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך להיתו ארץ. אז אנחנו כעת בוכים על אלה שנהרגו גם לפני 2400 שנה, כי בית ראשון בזמן ירמיהו היה לפני 2400. ושם, כמו שהגמרא אומרת, ודמים ודמים נגעו, ואותו סלע עליו רצחו את זכריה הנביא, נהרגו 740 אלף איש ואישה. זקנים, נערים, ילדים, תינוקות של בית רבן, נבוזרדן, רב טבחים, בתוך הר הבית. שחט אחד אחרי השני. אז זה לבד, ואחר כך כמה היה בביתר, עיר גדולה, היום קוראים לה בטעות ביתר, זה לא ביתר, ביתר. שם היו 400 שכונות, כל שכונה 400 רחובות, כל רחוב 400 בתי כנסת, זה לא רחובות שלנו. בכל בית הכנסת 400 מלמדי תינוקות, ובכל מלמד תינוקות 400 תלמידים. צבע חשוב כמה היו. כולם נשחטו, ואנחנו בוכים עליהם גם היום. זה מכפר עוונות. והגמרא הביאה את המאמר, אמר בשמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה. כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזיו, שנאמר, נודי ספרת אתה, שימה דמעתי בנודיך, עלו בספרתיך. כלומר, יש לו הקדוש ברוך הוא נוד, זה כלי עשוי מאור, כמו שהיה דרכם בזמנם, להשתמש בנודות, שמים בהם יין, שמים בהם שמן, ששמים בהם מים, ומשתמשים בזה. אז כאילו ממשיל של הקדוש ברוך הוא יש נוט כזה, והוא אוסף את כל הדמעות שאנחנו מורידים על אנשים כשרים, ומה עושה מזה? חפר את העוונות. ומה יש תועלת לאדם? תראו מה הזוהר הקדוש, פרשת החרמות כותב, כל המצטער על עיבודי הון דצדיקיה, זאת אומרת, מספיק שמצטער בלב שלו, שעוד צדיק יסתלק. וגם, או, אחי דמעין, מוריד דמעות עליהם, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו, ושר עוונך, וחטאתך תכופר. מה יש יותר מזה? מוחל את העוונות. אחר כך ממשיך רבי שמעון ואומר, ולא עוד אלא, עוד יותר, שלא ימותו בלב בחייו. תראו מה כותב הראשית חוכמה. ראשית חוכמה כותב, ראיתי הרבה צרות בחיים בעולם, הרבה אנשים שסבלו כל מיני צרות. ולא ראיתי צרה כמו אב שקובר את בניו. אין צער גדול יותר מזה. הרב חידה כותב במקום שהסיבה היא פשוט טבע העולם, בן קובר את אבא ולא אבא קובר את בן. שאבא קובר בן זה צער נורא והיום. אז מה עושים כדי למנוע את זה מראש? שאדם בוכה שנפטר צדיק, אז לא ימותו בניו בחייו. ממשיך ואומר, ונאמר עליו יראה זרע יאריך ימים. כלומר, אם אין לו ילדים או יש לו ולא מספיק, הוא רוצה עוד, האישה לא נפקדת, רוצה בנים, רוצה בנות, אז זה שהוא בוכה על פטירת צדיקים, זוכה, אז תראה כמה זכויות, קודם כל הוא מאריך ימים, אחר כך נמחלים עוונותיו, אחר כך גם יהיה לו בנים, ולא ימותו הבנים בחייו. אז איזה מעלה זאת? מכאן למדו חכמי הקבלה, שזה מכפר על העוון הידוע שאנחנו רוצים לתקן אותו בעצם הימים האלה, שהם ימי השובבים. שעל ידי הדמעות שאדם מוריד על צדיקים ועל אדם כשר, אז על ידי זה נמחק כל מה שהוא עשה. גם בספר חרדים הביא אותם הדברים, ורבי חיים פלאצ'י כותב שאם בוכה בתפילה בעמידה, אז יש איזה קטעים שיכולים לדבר לאדם, כמו תשכון בתוך ירושלים איך כאשר דיברת. הוא רואה איך ירושלים חריבה, איך בית המקדש שומם, כותל המערבי עלו עליו כמשונים, עשבים עולים שם. בכוונה הגמרא אומרת שמשאירים את זה כדי שהאנשים יתפללו. נראה מה זה, זה היה הכותל של בית המקדש. לפני 2,400 שנה נחרב. תוסיף עוד 400 לפחות, 410 שהיה בנוי. לפני 2,800 וכמה שנים הוא נבנה. ועכשיו הוא חרב, ותראה איך עולים עליו עשבים. אדם בא לכותל, אם הוא בא ככה, לא ילך עם חברים, עם להקה, אלא ילך לבד, ויעמוד שם, ויתייחד עם קונו, בהכרח יורד לו דמעות. היו קוראים אותו כותל הדמעות, קבר רחל. כמעט אין אדם, אין יהודי בישראל, שהולך לשם ולא מוריד דמעות. זו רחל ממנו מבכה על בניה. לא כתוב בוכה, אלא מבכה. היא גורמת לנו לבכות. אז אם כן, אדם הולך למקום כזה, בוכה שם. פרט אם הוא אומר שם תפילת העמידה, הוא מתעורר, כמו ראינה בעוניינו, לזכור את כל הצרות שישראל עוברים. כמה חולים יש, כמה אסורים בכלא, כמה כאלה מחללי שבת שהם לא יודעים מה זה שבת, זה כואב לקדוש ברוך הוא. כמה כאלה שלא לומדים תורה, שכל יום הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם. אז יוריד דמעה אחת בעמידה, תדעו, דמעה אחת. הזוהר מבטיח לו, אומר מיד פלוני מסתלק ובורח. כי הפסוק אומר, שמע אדוני קול בכיי, אדוני תפילתי כך. ויש פסוק אחר, ואל דמעתי אל תחרש. זאת אומרת, אחד תחילה יוריד דמעה. ואם לא יכול להוריד דמעה, ישמיע קול בכי. ואינה בעוננו, וכבר הבאנו, קול בכי ישמיע. זה כבר, אז הוא, נכון שהוא מתפלל בנחש, אבל יעשה התעוררות, רגש. אחרי זה, כמו סנח לנו אבים כחתנו, יזכור איזה אבונות יש. וגם אם אני לא חטאתי אותם, יש אחרים שחוטאים אותם. תראה כמה רציחות, כמה פיגועים, כמה אסונות. אז יבכה על זה, נמחלים לו אבונותם. אומר רבי חיים פלאצ'י, שפלונית שהיא המקטרגת על התפילות שלנו, מיד נכנעת, ואין לה שום מילה לענות ולדבר נגדנו. כן.
אני מתפלל למה שהצדיק הזה, כל החיים שלו, נשאר צדיק, בפנים שלו, בנכדים שלו, בכל הנינים שלו,
כן.
הוא יתדבר על היסרד, למה זה יחפות?
למה צריך לבכות עליו?
כן.
עלינו אנחנו בוכים. שאנחנו חסרנו אותו. לא אומרים בסליחות, שאו אמא, קמים בפרץ עין, רואים לרצותך אפסו, היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם. עכשיו אם הייתה איזה גזרה, הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, שתוק! יש פה את הרב יהושע ממן, יש את הרב שטיינמן. תראה, שניהם מסיים במן, מן. מי יודע איזה רמזים יש פה. אומר הקדוש ברוך הוא, שתוק. עכשיו אין אותו. הוא מאיס פנים. ואחר כך שרו הם למנוחות, עזבו אותנו להנחות. אז זה הצרה. זה אחד. שתיים, תדע שכך כתבה הגמרא גם. הרי העולם נידון לפי משקל. שוקלים. צד אחד אבונות, צד אחד זכויות. ורואים איזה יותר כבד. עכשיו, כשנפטר הצדיק הזה, הקף מוזניים של הזכויות חסר. אתה יודע איזה צער זה? כמה צריך להשלים את זה? סיפר לי אבא, הוא היה בגיל 9, כשהבן איש חי נפטר. ובהלוויה שלו בחו, הספידו אותו 6 גדולי עולם, כמה שעות. היה בלילה. עוד שהביאו אותו, זה היה לילה. ומה ביקשו הרבנים? עמדו ואמרו, כל אחד יוסיף עוד 30 בלימוד תורה. 50,000 איש. והלוואי נשלים את המכסה החסרה בהיעדר הצדיק. כי היה לומד תורה. עד היום האחרון. יושב לומד בחשק. אני זוכר אותו לפני 40 שנה יותר, היה בעל ישיבת פורת יוסף. בין זה שעזב את נהריה ועבר לבאר שבע. באמצע היה לו איזה שנה, שנתיים, היה בעל ישיבת פורת יוסף. יושב שם במזרח, לפני כולם היה בא. צריכים לבוא ב9, הוא ב8:30 כבר שם. ויושב ולומד בגמרא ומתנענע כך. כל הזמן, אדם מבוגר, אני מספר לך שהוא היה כבר בן 60, לא יכול בקלות להתנועע, ולומד בחשק, בלי הפסקה, בלי להפסיק. ועוד דף, ועוד עמוד, ועוד מסכת, וגומר, ומסכת אחרת, והוא למד את זה כבר 3-4 פעמים, לפחות, חוזר עליה עוד. אז למצוא אחד כזה, איפה יש? אז הבנת עכשיו, הדור שלנו חסר. על זה אנחנו בוכים. זה הסיבה. בר מצווה. למה אנחנו ביום בר מצווה שמחים, כל הקהל שרים, ועושים לו סעודה, ויש נוהגים גם באותו יום, לא לומר תחנון, בו ביום שנכנס לעוד המצוות. למה? כיוון שנוסף כעת עוד אחד, שמקיים מצוות בעם ישראל. כי לפני כן היה עושה רק דרבנן, זה מצוות חינוך. עכשיו זה מצווה שלו, פתחו לו תיק. בליל הבר מצווה נפתח התיק שלו בשמיים. מתחיל לעשות מצוות. זה הזכות שלו. עוד דבר אגיד לך. טוב? שמי? אתה נחמד, אז מגיע לך. כתב רבנו הארי. למה אנחנו נודרים לכבוד רבי מאיר? ידוע, כתב, הרב היה אמנם, אבל לא הרבה אחריו. רבי אליהו איתמרי, הוא בעל מדרש תלפיות, שבט מוסר, ועוד. רבי אליהו איתמרי, הוא רבי אליהו הכהן מזמיר, כך קוראים לו. כהן, משפחת איתמר, בן אהרון הכהן, בן אחר בן. הוא כותב, שנוהגים, כשיש איזה, לא עלינו חולה, מדליקים נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס. לא לכבוד צדיקים, יש כאלה מדליקים לכבוד כל הצדיקים. המספר לי, אשתו בליל שבת, ערב שבת, מדליקה 35 נרות. כל מיני צדיקים, יש כאלה שהיא אפילו לא יודעת השמות, את השמות שלהם, או המציאה השמות גם. כל מיני. אז, מדורה יש בבית. אבל העיקר להדליק נר לרבי מאיר, אבל לא כל יום, זה לא שווה כל יום. רק כשיש איזה חס ושלום, מצב לא טוב, חלילה מלחמה, או חלילה חולה, או אבדה, כך הוא כותב, נאבדה לו איזה אבדה. ואז שהאבדה הזאת, הוא רוצה למצוא אותה יקרה בשבילו. ידליק נר ואומר זה לכבוד, לא לאילו נשמת, אנחנו לא אומרים אילו נשמת. כי מי אני שאני אגיד לרבי מאיר, הנשמה שלך תעלה. אתה יודע מי זה רבי מאיר? אני מדליק את זה לכבודו. לכבוד רבי מאיר. ואומר אל אחד מאיר, ענני. נכון? נכון כך עושים? או, אל תפריע עכשיו. או, נותן צדקה, פעם אחת בכוונה, זה שווה 300 פעם בלי כוונה. או ייתן מטבע צדקה ויגיד לכבוד רבי מאיר בעל הנס. והוא נותן את זה לאיפה שיהיה, נותן, אבל זה צדקה. הוא הולך לצדקה, לא הולך לכיס של, של מי שהשם מרחם. זה ניצול. למה? זה אומר, הסיבה היא כך. רבנו ארי אומר, שכל נפטר שהוא הולך לעולמו, משכיבים אותו, חוץ מאיתנו, חוץ מכם. משכיבים אותו באדמה, משכיבים אותו בכוך שלו. מה זה מראה? עד עכשיו אני הייתי איתכם, הוא אומר, עכשיו הוא לא איתנו. יש לו כבר תיק שם, הוא עבר לעולם ההוא. אז החשבון שלנו נהיה חסר. אבל רבי מאיר שונה מכולם. את רבי מאיר קברו עומד, כמובן בתלמוד ירושלמי, שקברו אותו עם הבגדים שלו ועם מנעלים. לא קוברים מת עם נעליים, אותו קברו עם נעליים. מסני ברגלי, כך הוא אומר, ומקל וחוטרה בידי, והמקל בידו. למה? הוא רוצה, כיוון שמשיח יבוא, לאן יבוא פעם הראשונה? שמי. טבריה. הוא בא לטבריה המשיח, כי שם גלו הסנהדרין. משם הוא יבוא, ומשם יבוא לירושלים. אז, זה הטעם. אבל כותב רבנו ארי, יש פה עוד סוד. והביא אותו רבי יוסף חיים בבן יהוידע. שהסיבה היא, שנפטר כשהוא חי, הוא מגן עלינו. כשהוא נפטר, הוא כבר לא מגן עלינו. אבל רבי מאיר, אפילו שעברו כבר 1800 שנה, שנפטר, כאילו הוא חי והוא עומד. לכן אנחנו אומרים, זכות רבי מאיר. אז גם יכול לקרוא פרק משנה, יגיד לכבוד רבי מאיר, אני לומד תורה עכשיו, אני אומר לכבוד רבי מאיר, ועצם הזכרת שמו, זה מועיל. למה? בגלל שהוא כמו חי, אז הוא שותף איתנו, לא כמו שאר הצדיקים. למה? אני לא יודע למה. קדוש ברוך הוא כך גזר, שרבי מאיר זכותו משותפת איתנו לדורי דורות. האמת שגם כל צדיק, אם אתה תלמד את התורה שלו, הוא לא נקרא נפטר, הוא נקרא חי. ואז כשאני לומד את התורה שהוא כתב, אז אני גורם לו נחת רוח, הוא גם כן נתפלל עלינו. ראינו כמה וכמה מגדולי ישראל כתבו בספרים שלהם. וזה לא רק, לא צריך שהם יכתבו, בלי שהם יכתבו, אני לא שואל אותם, מחילה. אני לומד תורה, נהנה, משה רבנו נהנה. נכון, קראנו בפרשה על משה רבנו. הוא משה ואהרון, הוא אהרון משה. מה אמר משה, מה עשה עם פרעה? מיד יש לו נחת רוח. אז הוא מתפלל עלינו, אומר, תראה, יוסף, יצחק, שלמה, הזכירו אותי היום בפרשה, פלל עליהם. וכן על זה הדרך, אתה לומד ראשי על התורה, פירוש של ראשי, שומע שמי, אל תעצום עיניים, תהיה חזק. אתה צעיר, בקושי בן 17. אז, יהיה זה, ככה, זה מגן עלינו. בסדר עכשיו? נגמרו השאלות לשעה זו. בסדר. כן. אתה רוצה כעת לעשות לי מבחן על כל הסגולות שיש בספרים? איפה אני יודע? בסדר. יש עוד דברים ויש עוד, נראה לך. אם אתה מחפש סגולות, וואה, כמה אני יכול להביא לך עכשיו. עכשיו תעסק איתם. בוא נלמד מה שצריך לדעת, מה אנחנו צריכים לעשות. אז עכשיו, אם כן, ככה. גם הרב מעבר יבוק כותב שאדם מוריד דמעות על אדם כשר, מציל את בניו ממוות. ולמה? הוא מביא ראיה. מרה אומרת, כשנפטר משה רבנו עליו השלום, הקדוש ברוך הוא בכה עליו. ואמר, מי יקום לי עם רעים? מתייצב להימפור לאבן. פעם נוספת ראינו שהקדוש ברוך הוא בכה בזמן החורבן, כך מדרש איכה מביא. בכה שנאמר, ויקרא אדוני אלוהים צבאות לבכי הון מספד ולחגור שק, וכולם בכו איתו, כל המלאכים, עד שכבר לא יכלו לסבול. מיד בא ממתת צר הפנים, אמר לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, די, כמה אתה בוכה? ענה לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא נותן לי לבכות, יש לי מקום בפנים שאתה לא יכול להיכנס לשם, שם אני אבכה. שנאמר, ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. מה זה מסתרים? אומר המדרש, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, ששמו מסתרים, אף אחד לא יכול להיכנס. אז הוא שואל, מה זה הבכי? בשביל מה הקדוש ברוך הוא בוכה? לנו, שלא יבוא ולא יהיה, שהגויים יפגעו, אבל שאנחנו בוכים על חורבן בית המקדש, או על איזה דבר, אז זה מרגיע. כי יש צער, אתה מפיג את הצער על ידי הבכי. אתה הולך לכותל המערבי, מתפלל שם, בוכה, הולך קבר רחל בוכה, הולך קבר רבי שמעון בר יוחאי, ואתה מסיח את צערך, הצער יוצא, נרגע. אבל אצל הקדוש ברוך הוא מה שייך? אז הרב מעבר יבוק מפרש, הוא אומר כך. הוא אומר, תדע, כשיש איזו גזרה, יש למעלה דין. המקטרג משתולל שם. צריך להשתיק אותו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הגמרא אומרת שמוריד שתי דמעות, כך כתוב. זה מסכת ברכות, נכון? הגמרא שואלת, מה זה רעידת אדמה שיש? הנה היה היום באיטליה, שמעת שמי? אז עמדך לא לנסוע לאיטליה. עזרתי אותך. היה רעידת אדמה, ומתו שם כמה אנשים, אני לא יודע כמה. ועוד, כל פעם יש באיזה מקום. היה גם בטהרן שבוע שעבר, אתה זוכר? כן. זה אתה יודע. יש לך שם חברים, לא משנה. קיצור, מה זה רעידת אדמה? אז הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מסתכל ורואה איזה בניינים יש להם לגויים, איזה מגדלים, איזה בתי מלון, איזה הייטק, איזה זה. ואיפה הבית שלו ואת המקדש? חרב. ואיפה ישראל? נודדים. יש הרבה יהודים בלי בתים, הולמסים. אז הוא בצער. מיד מוריד שתי דמעות מעיניו ויורדות לים הגדול, מרחם על בניו, וזה עושה צונמי, מה שהם קוראים היום צונמי. נהיה רעידת אדמה. לכן הרבה פעמים אומרים, המרכז של רעידה הייתה בלב האוקיינוס, או בים התיכון בחוף לבנון. יהיה רצון הלילה בחוף עזה. כן. אז יש, הנה אתמול היה מהשמיים, חיל האוויר, היום יהיה מהים בעזרת השם. אז הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים איך להרביץ בהם. שמה זה עוד פעם, אז מה תרצת לי? מה זה הדמעות שהוא מוריד? אלא אומר שזה דין. יש דין, הדין מתגבר. מה הוא עושה? הוא כובש את הדין ומגביר מידת הרחמים על מידת הדין. ואז יורדים הדמעות האלה. מה זה הדמעות? דמעות זה מים. מים זה רחמים. אבל אם נסתכל, הדמעה היא מלוכה. ומלח זה דין. אז היה מלח למעלה, כאילו, להבדיל. אצלנו, מבשרי החזה אלוה. אצלנו בראש, יש איזה מלח בגוף. אז שיש איזה צער, אז מתקבץ המלח שמה, ואז באים הדמעות, יורדים, יש שק של דמעות, ששמה מוריד את הדמעה, ואז הוא נרגע. ככה זה למעלה, מידת הדין נרגעת, ולזה קוראים שהקדוש ברוך הוא בוכה. זה הסוד. אז אומר הרב מעבר יבוק, מכאן תדע שיש על זה מעלה גדולה. לכן רחל אימנו, מה כתוב עליה? רחל מבכה על בניה, כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. מה זה מדמעה? תנא אמר בכי, אך אמר דמעה. כמה יוצא דמעה? כך כותב רבנו ארי, גמטריה, יש שם מם ועין 110, ד' וה' 9, 119. נכון? 119. רחל, כמה יוצא רחל? 238. כפול, כמה אמרנו לפני זה? 119? שתי עיניים, אחד דמעה, אחד בעין הימנית, אחד בעין השמאלית. תחבר אותם, יוצא דמעה פעמיים דמעה, יוצא רחל. זה סוד רחל מבכה על בניה. מספיק שתי דמעות כדי לפתור את כל העניין. זאת אומרת, זה ממתק את הדין. לכן אדם ידע כמה מעלה של הורדת הדמעות, בעיקר בתפילה, הרב חידה כותב בספרו מורה באצבע, שהלוואי ואדם משתדל כל אחת מתפילותיו לבכות בחול, אפילו שתי דמעות. למה? רמה מפנו היה לפניו, כתב, רמה מפנו היה בזמן תור אחרי מרן ברבנו ארי, כתב הרמה מפנו ומנחם עזריה מפנו, הוא היה מאיטליה, הוא כותב שאם קרה כך שאדם צריך להתפלל יחיד, מה יעשה? ואם נתקע באיזה מקום, זמן התפילה עומד לעבור, תפלל יחיד. אבל תפילת יחיד לא מתקבלת. כתוב בפסוק, פנה אל תפילת הערער, מה ההמשך? או, ולא בזה את תפילתם. תפילת הערער, מה זה הערער? מעורערת. שיש עליה ערעורים, מגישים נגדה ערעור. זו תפילה של יחיד. בא השטן מקטרק ואומר, הוא ככה עשה, הוא ככה היה. אז מה יעשה עכשיו? לא בזה את תפילתם, זה ציבור. ציבור אין קטרוג. אבל ביחיד יכול לקטרק. אומר הרב חידה, הרמה מפנו, סליחה, אומר, יוריד דמעה, לא יערעור. מה הסוד? אתה רק הוריד דמעה אחת, מיד השטן בורח. הוא מפחד. אין לו תשובה. אז הוא לא, נהיה אילם, לא יכול לדבר, מתבלבל. לכן הדמעות זה דבר גדול. אמנם יש אדם בקלות, שם, אתה לוחץ על הכפתור, ואת יש נשים משהו פלא פלאים. לוקחים אותם לשחק בסרטים, אבל יש כאלה, כמה שיראה לא יבכה. זה טבע של אדם, מה לעשות? זה נטייה. לא כל אחד יכול להגיע לזה. אז תראה כמה המענה שלה, של הדמעה, היא חשובה מאוד, ועושה רושם גדול בשמיים. זה אומר, לכן ידע האדם, שגם הבכי שהוא בוכה, על נפטר, זה מועיל לנפטר. הרי גם לא עליכם לא יבוא ולא יהיה. דיני האבלות שמתאבלים על נפטר. האבלות שמתאבלים עליו, זה מוריד ממנו את הדין. בשלו בזה נחת רוח. שיושבים שבעה, וכן שלושה לבכי, כתוב, רב מעבר יבוא כותב, יכוון, בדמעות שהוא מוריד, להוריד מהעוונות ומהחובות שיש לנשמת הנפטר. ועל ידי זה הם מוריד. לכן אומר עליו קדישים, קורא בשבילו משניות, כל מה שהוא עושה בשבילו. כל אחד. אבל בעיקר המצווה על הבנים. אבל כל אדם. כל אדם. פרט אם הוא היה שייך לכל עם ישראל, אז כל אחד מאיתנו מרגיש שותפות, וגם, הרי כל אחד שעושה מצוות, זה לטובת כולנו. למה אמרו בגמרא שעל מי שרשע לא מתאבלים? אין מה לבכות עליו. אסור לומר, הלך הלך, מה נעשה לו? כי רוח עברה פה ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. אבל אחד רשע היה מחלל שבת ולהכעיס, כמו שהיו לנו בעבר, לא נזכיר שמות. אז הלכו, הלכו, די. פתרנו מהם, כי הם היו עושים לנו בכף מוזניים יותר לא טוב. אבל סתם יהודי, ויהודי עושה מצוות, מספיק מראה כתובת, הגמרא אומרת אפילו הראה כתובת ועם האצבע עשה ככה, יש לו שכר. הראה לו, פני ימינה, סע שמאלה, או תסע אחריי, אני אוביל אותך לכתובת. והוא חילוני, עשה חסד. אז כמעט אין אדם בלי מצוות. אז זה מעלתו גדולה מאוד. לכן יש לנו קשר, כל היהודים יחד, וגם יהודי בקצה העולם. כל אחד ואחד, זה המעלה. עכשיו יש עוד דבר מדהים, שכתב אותו רבנו חיים פלאצ'י. הוא הביא את זה בספר תוכחת חיים, יש לו על התורה ספר נפלא מאוד. אני לא יודע כמה הוא מצוי היום בשוק, אבל אפשר למצוא אותו. תוכחת חיים על התורה. על כל, יש כאלה שהוציאו, יש איזו הוצאה, הוציאו חמישה כרכים, על חמישה חומשים. שם הוא מביא בפרשת שמות שהאדם יצווה את בניו, את הצאצאים שלו, שאחרי פטירתו יביאו ספדן. תראו זה, איזה דבר. אז היו בזמנם, כמו שיש חזן ויש מסדר קידושין ויש קורא בתורה ויש תוקע, היה אדם שיודע להספיד. אם זה בחרוזים, אם זה מעורר בכי, אם קורה קינות, שיעורר קינות להספיד. היום בדור שלנו זה התבטל בעוונות. אבל פעם ככה היה. עד היום יש כאלה שיודעים להספיד. מעוררים בכי. וכן, היו קוראים למקוננות, כמו שאנחנו רואים במשנה, מסכת מועד קטן. מה היו עושים? היו נשים מיוחדות, שנמצאות באיזה כפרים, ובאיזה ערים ביישובים, מזמינים אותם כשיש נפטר, לא יבוא ולא יהיה, ואם איתם אפילו חלילים, והיו לפני הלוויה, עד שמתארים אותו, עד שמכינים את הלוויה, הם מכוננות, וכולם בוכים איתם. יבוא אדם יגיד, מה זה? יש כאלה טיפשים, אומר, אסור לבכות, שאתה מצייר אותו. מאיפה הם המציאו את זה? כל הפוך, אדרבה ואדרבה. ושבוכים על הנפטר, סימן טוב, ומחפרים לו עוונות. אז כותב רבי חיים פלאצ'י, שיצווה את בניו, שיביאו ספדן טוב, שיודע להספיד ולעורר בכייה, ויבכו עליו, כיוון שזה שבוכים עליו, מחפרים לו את העוונות. וזה מעלה זאת. וגם אם מה אז אם כן האדם ידע כמה מעלה שבפרט שאומר דברי תורה עליו אז משבח אותו גם בתורה במצוות מעשים טובים שעשה וכל זה נזקף לזכותו של הנפטר למשל, נספר עליו איזה דברים טובים עשה, אבל דברים שהיו, לא דברים שלא היו. שכאלה ממציאים כל מיני סיפורים, אתה לא יודע מאיפה. אבל דברים שהוא יודע, שעשה אותם. נספר עליו ויגיד לאנשים, תראו מה אדם לוקח איתו שם לאותו עולם, רק מצוות ומעשים טובים, זה מחפר בשבילו. אז עכשיו למדנו שני דברים. גם שאדם בוכה על צדיק, גם שאדם מספידים אותו במעשים שלו, גם אחר פטירתו, זה מועיל לו, למת עצמו, שזה מועיל ועושה בשבילו מעלה גדולה ונחת רוח חשובה מאוד מאוד ביותר שמה למעלה. לכן, זה אחד הדברים הכי חשובים שאדם ישתדל לעשות אותם, כדי שיתחפר לו כל העוונות, בפרט העוון הזה הידוע של עוון של ברית קודש, שאדם יעשה את זה. דבר נוסף, ישתדל האדם להרבות צדקה. להרבות צדקה זה לא מצריך לתת מאות שקלים או אלפי שקלים. אפילו נותן שקל לעני זה ושקל. למשל הרמב״ם כתב, מה יותר מצווה? אם אדם יכול לתת כעת 100 שקל לעני אחד, סכום יפה, תן לו, הוא יקנה בזה ארוחה של כמה ימים יספיק לו. לעני הוא יודע איך לחלק את הכסף, או ייתן 100 שקלים ל100 עניים, לכל עני ייתן אחד. אבל העניים אמיתיים, אני לא מדבר על אלה שיש להם מחלה. אמר לי אחד שאשתו אמרה לו שכשהוא ישן היד שלו רועדת. אז הוא מראש הוא רגיל להגיד צדוקה, צדוקה, אז בלילה שהוא ישן הוא עושה ככה מתחת את השמיכה. והיא אומרת לו, מה זה? תן לי לישון. אני לא מדבר על אלה, אלה השם ישמור. נולדו עם יד ככה פתוחה. כמו שהגמרא אומרת, התינוק נולד, ידו סגורה. למה? הוא רוצה כל העולם שלי, רוצה לתפוס. אבל כשנפטר לו עליכם, יד שלו פתוחה. אומר לו, לא לקחתי כלום. אז, זה צריך לתת צדקה לעניים הגונים. אומר הרמב״ם, 100 פעמים, כל פעם פרוטה, 100 מצוות. ההוא יש לך מצווה אחת, לא אותו ערך כמובן, אבל זה מצווה אחת, וההוא 100 מצוות. למה? על כל פעם ופעם בא יצר הרע להגיד, אל תיתן, אין לך עכשיו, תראה יש לך חובות, אתה צריך לשלם מחר כסף, האישה מבקשת, הילד צריך דמי כיס, אתה צריך לקנות מעיל גשם, אתה צריך לקנות מגפיים, אתה צריך זה, אתה צריך זה, מביא לו את כל הסיבות שבעולם לא לתת צדקה. אז, והוא מתגבר 100 פעמים, 100 מצוות עושה מקיים. אבל, עיקר המצווה זה מי שלומד תורה. ועליו נאמר, שלח לחמך, שמי, על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. זה אמר שלמה המלך וקהלת. מה פירוש על פני? יש כמה פירושים. אבל הפשט, מי שלומד תורה, מים זה תורה. נכון? איך כתוב? הוי כל צמא, לכו למים. אז אין מים אלא תורה, כך הגמרא מסכת בבא קמא אומרת. אותו דבר, ייזהר גם אם יכול למצוא עניים הגונים שיאכלו על שולחנו, או לקנות להם ארוחה, זה מצווה גדולה מאוד ומחפרת. מכאן יצא, מאיפה היו מביאים סעודות בתוך השבעה? זה בשביל זה. היה מנהגם בזמנו, היום עשו מזה העיקר סעודה. אבל המנהג המקורי היה שהיו עניים מסכנים, אין להם אוכל. ורעבים, מסתובבים, רואים איפה יש לא עליכם בית אבלים. והולכים לשם, בדיוק סמוך לארוחת צהריים, או לפני או אחרי, יושבים שם, לוקחים ספר תהילים, קוראים, אז בני הבית עושים להם סעודה, מאכילים אותם. על ידי שאתה מאכיל אותו, מכפר על המת את העוונות שעשה. ולא רק המת, חי, אדם חי, קונה ארוחה לאיזה עני מסכן, שאין לו חסר בית, יש אנשים חסרי בית, או יש אנשים שמסכנים, אין להם מי שיבשל להם בבית. לא חסר. ולא עליכם, לפעמים קורה, אדם מן השורה, אמא שלו נפטרה, ואביו הוא בעל יכולת, אבל אין לו מי שיבשל. גבר זה לא קל, יש גבר שלא יודע להכין קוסטי. הולך הבן, מכין לאבא שלו ארוחה, או קונה לו ארוחה, או אומר לאשתו, מי בן אדם, שתכין ארוחה, ולוקח את הארוחה הזאת, מבין לאבא שלו. אין לך מצווה גדולה מזו. זה גם מצוות כיבוד אביהם. בין מצוות כיבוד אביהם, מאכילו, מלבישו, מנעילו, מרחיצו, כך אומרת הגמרא. זה מצוות עשה מהתורה. וגם אם זה לא אבא שלו, הוא מכיר איזה יהודי, והוא יודע עליו שזה אין לו מה לאכול ארוחת צהריים. הוא ילך לקנה פיתה פלאפל. או אני יודע מה, יקנה איזה קופסה קוטג'. ואתה מביא לו ארוחה, מחפר על העוונות שעשית. ככה המעלה שלה גדולה. ועוד יותר, אם יאכיל אותו על שולחנו. אבל לא כל אחד אפשר להכניס לבית, אתה לא יודע מי זה, ומה הוא, מה מעשיו. כמובן, ייקח אנשים שהם הגונים, לא סתם אנשים, אלא אנשים שהם מיוחדים במינם. אותו דבר, לא שמעתי?
גוי?
לא, אל תיתן לו. שימות יום קודם. קרה לך. לא ראית? הנה אבו מאזן, אבא שלו היה גוי. אם לא היו נותנים לו לאכול, לא היה בא הכלב הזה לעולם. כן. אולם תמיד יש אחר במקומו, אבל לפחות בינתיים יהיה לנו שקט איזה תקופה. עכשיו, מכאן ראינו כמה המעלה שזה גדולה. אותו דבר כותב הרמ"א מפאנו, הוא מביא מה שהגמרא אומרת, מי שמגדל יתום או יתומה בביתו, הוא הדין מי שזוכה לאמץ איזה משפחה. לפעמים קורה לא עליכם שלא יבוא ולא יהיה. מישהו מהמשפחה נפטר צעיר, ויש שם ילדים קטנים. היום זה בעיה עם השלטונות. שלטונות הרווחה וכו', אבל לפעמים אפשר. ייקח את הילדים, יגדל אותם אצלו בבית, ייקח ילד או שניים, ויגדל אותם בביתו. אפילו שלאבא יש אמצעים, מי יודע כמה אמצעים, אבל הוא מגדל אותם בביתו. כלומר, הוא אומר, נקרא כאילו ילדו, מחפר לו את העוונות, גם זוכה שיהיה לו ילדים. אני זוכר, היה לי פעם, לפני 40 שנה יותר, שכן אחד, עליו השלום, כבר נפטר, אבל היה חסיד צעיר. לא היה לו ילדים. הוא היה אשכנזי ואשתו ספרדיה. זה מה שאני מתאר לכם עדות. אבל חיו, ולא היה להם ילדים. ויום אחד דיברתי איתו, אמרתי לו, תשמע, כך כתוב, שטוב לגדל יתום או ילד עזוב, וזה יביא לו ילדים. הוא מה עשה? לא פחות או לא יותר, לא ידעתי, מיד. הלך, חיפש, לא יודע מאיפה מצא. במאה שערים, באיזה זה, הביא ילד, גידל אותו אצלו בבית. והיה לילד שובה, והיה עושה צרות לכל השכנים. אבל גידל אותו. ואנחנו היינו מלטפים אותו, וקונים לו ממתקים, ונותנים לו, מביאים אותו לבית לפעמים, וככה. שמע, אחרי לא עבר שנה, שנתיים, האישה הרה והתחילה ללדת. וזה לא אחד, ראינו כמה כאלה. ואז הנה, התקיים דברי הגמרא, גדל יתום ויתומה בתוך ביתו, וגם הרבה בצדקה, כך כותב רמ"א מפאנו, יש לו רמ"א מפאנו אולי 30-40 ספר, ביניהם ספר נקרא מאה כסיתה, כך שם הספר. שם הוא כותב את תיקוני תשובה, יש לו פרק מיוחד לתיקוני תשובה, מיוחד לימים האלה. שם הוא כותב, תיקח יתום או יתומה אצלך בבית, תגדל אותם, ואתה זוכה לעולם הבא ומחפר את כל עוונותיך. והעתיק אותו רבנו חיים פלאסי. העתיק אותו בספר מועד לכל חי. אומר, זה דבר גדול מאוד, אין כמוהו בעולם. זה זכות שאדם יש לו איזה יתום או יתומה בביתו, מגדל אותם שם, מלביש אותם, דואג להם הכל, ממש אבא ואמא. אז הם מרגישים טוב, או לפעמים לא עליכם, יש הורים שהתגרשו, לא יבוא ולא יהיה. והילדים מעזובים, נופלים בין הכיסאות. והוא אומר להם, תשמעו, מה אתם רבים? מי ישלם מזונות? מי... תביאו את הילד אצלי. אני אגדל אותו, אשלח אותו אליכם, שבת כן, שבת לא. ואחר כך תעשה כל השבתות אצלך. וחלס, נח, תנוח, ותהיה רגוע. אז זה בעצם הדבר הזה, תראה איזה דבר גדול מאוד, שאדם יכול לזכות ולמצוא מצוות כמו פטריות. ודאי, נושא יתומה, או לוקח יתום, משיא אותו אישה, וכן על זה הדרך. לא ראית מה היה מעשה במדרש מובא, מדרש מבהיל מאוד. שם המעשה, רבי שמעון בר יוחאי, פעם אחת אומר המדרש, שאל, מי השכן שלו בעולם הבא? אמרו לו, פלוני קצב. ואז, בזמן התלמוד, קצב, זה היה מלאכה לא טובה. זה קצת אכזרי. למה? קצב, הוא בעצמו היה קונה את הבהמות, לפעמים הוא עצמו שוחט אותם, היה לומד איך להפעיל סכין וכו'. יש עליו משגיח, אבל... והוא אחר כך פושט את האור, הוא מנתח את האיברים, הוא מכשיר, אז כל היום הוא חי עם דם, כותב הרמב"ן, נחמני, שמי שנמצא כל היום איפה שיש דם ואיברים, נהיה אכזר, ככותב הרמב"ן. פירושו על התורה, שם בפרשת ראה, יש את זה גם בפרשת שמיני. שם החיה אשר תאכלו וכו'. אז, פלא רבי שמעון, אמר אני אלך לאותו כפר שקצב הזה גר, ואני אתהר מעשיו. נסע לשם. והלך, ראה אותו יהודי רגיל, עקב אחריו, איך הוא מתפלל, בסדר, צדקה נותן, הכל מעשיו רגילים, לא איזה משהו מיוחד. אבל ריבונו של עולם, למה אמרו לי בשמיים שדווקא הוא השכן שלי בעולם הבא? הלך יום אחד, אמר לו, אני יכול לבוא אליך הביתה בשבת, לעשות אצלך שבת, אני אביא איתי אוכל. אמר לו, לא הרב, הכל על חשבוני, הכל עליי. הנה, בוא תבדוק את הסכין, תבדוק את הריאות, תבדוק את הבהמה. אמר לו, לא, אני מאמין לך, אבל... אמר, אין דבר, תבוא, ותבדוק. ודאק ישב אצלו. עשה איתו שבת, הכל כהוגן. גמרו את הסעודה, הכל. אחר כך, ביום שבת עצמו, אחרי סעודה שלישית, רבי שמעון שואל אותו, אומר לו, תגיד לי, בוא אגיד לך את כל האמת. אני כך וכך המעשה, גילו לי בשמיים שאתה שכן שלי בעולם הבא. ואתה, סליחה שאני אומר, אתה לא תמיד חכם, אבל אני לומד תורה כל היום, ומלמד תורה, יש לי תלמידים. וגם יודע סודות, מגלי הזוהר ועוד. מה, במה זכית? עשית איזה מעשה מיוחד? ספר לי. אמר לו, אני יכול להגיד לך רק סיפור אחד שהיה. שעשיתי. זה אולי, אני לא יודע אם זה מצווה, אבל אתה תשפוט, אתה חכם, אתה יודע. אמר לו, יום אחד, אני הייתי נוסע ממקום למקום, ואז זה היה בזמן שהרומאים ממח שמה, מה שעשו לנו צרות פה. ברוך תהיה הרב. ברוך הבא. שמשמריכם. אומר, ואני הייתי שמה, אמרתי, ראיתי איזה בחור אחד, יותר נכון נערה הייתה, שראיתי אותה, נערה יפה, חכמה, ילדה בת 10-11, יהודיה, שלקחו אותה שבאים, מהרומאים שבו אותה, והעמידו אותה שם בשוק, מוכרים אותה שפחה, לא פחות ולא יותר. והורידו מעלה את כל הבגדים, שמו עליה רק קוטונת, סמרטוט. עברתי, אומר, עברתי בשוק לקנות בהמות, פתאום אני רואה, מוכרים פה בני אדם. הסתכלתי, ראיתי ילדה יפפייה, חכמה, דיברתי איתה, ראיתי יהודיה מבית טוב, מסכנה, מי יודע, הרגו לה את ההורים, פליטת שואה, מה שנקרא. אמרתי לגוי, כמה אתה רוצה עליה? אני אקנה אותה, שפחה. אמר לי סכום, מיד נתתי לו. היה לי בכיס כסף ללכת לקנות בהמות, שילמתי. לקחתי את הנערה הזאת איתי, ישר הלכתי לקנות לה בגדים. נעליים לא היה לה, הייתה יחפה. נעליים, גרביים, בגדים, כל מה שהיא צריכה. הבאתי אותה הביתה, אמרתי לאישה, הנה מזל טוב, נולדה לי עוד בת, נולדה לנו עוד בת. גדל אותה. והאישה הייתה צדקת. מבוכה הבאה, ילדה יתומה. חקרו, שאלו, ברר מאיזה עיר פה בירושלים, סביב ירושלים, ולא עליכם, רצחו את הוריה. והיא יתומה. אז גידלו אותה שם. אמרתי לה, מהיום את הבת שלי ממש. כל מה שאת צריכה תגידי לי. והנה האישה הזאת היא אמא שלך. והילדים אלה האחים שלך. וגדלה אצלי בבית. ואיזה נערה, איזה חינוך היה לה, איזה דרך ארץ, איזה יראת שמיים, איזה קדושה וטהרה, אי אפשר לתאר. אומרת שראיתי, אין בת כזאת בכל העולם. אין בת כזאת בכל העולם. טוב, בינתיים אומר, היה לי בן, והבן הזה גדל. ואז היו מתחתנים בגיל צעיר. אביי לא אמר, אני התחתנתי ממנו 16. הוא אומר, הייתי מתחתן בן 14, הייתי יופי של יופי. אז היו מגיעים אחרי בר מצווה, כבר מכינים להם. הבן הזה גדל, ואומר, אבא, אני רוצה קלה. אמרתי לו, נו, חשבת על איזה משפחה או זה, אולי אחים שלי, אולי דודים. אמר, אבא, אגיד לך את האמת, אני יודע שלא יהיה לי מנוחה בחיים, ואם אתה רוצה, אתה אוהב אותי ושלוות נפש, הנערה הזאת, אני אקח אותה לאישה. אמר לו, אבל היא נקראת שפחה, אני קניתי אותה. אמר, אבא, דווקא אני כן רוצה אותה. טוב. אמר, לא בסדר. אם זה עלה בהסכמתך, אני אתן לך אותה. קרא לנערה, אמר לה, התחילה לבכות, הלוואי, אני אזכה. מה, הבן שלך, צדיק, אני מכירה אותו, אני כבר כמה שנים פה בבית, אני רואה איזה קדושה, איזה טהרה, איזה יראת השם, לומד תורה. מי אני עם החיי? אתה הצלת את החיים שלי, שאתה רוצה לצאת אותי לבן שלך, הלוואי. טוב, קבעו עוד חודש חתונה. עוד חודש חתונה. עכשיו, היה מנהגם, שלפני החתונה, היו עושים סעודה, מזמינים את כל העניים והאנשים העזובים שיבואו לחופה. ולפני החתונה היו עושים להם כבר סעודה, והוא היה בעצמו, אומר, אני בעצמי, עשיתי סעודה, הודעתי בכפר ולכל התושבים. אתם מכירים אנשים עניים שאין להם בתים שיבואו אליי לאכול, בשמחה רבה. ומה לא? הבאתי דגים, בשר, עופות, אבזים מפותמים, כבשים, מה לא? כל המינים. ואני יושב ואני רואה פתאום, מסתובב בין הקהל, כולם, כל אחד אוכל, איזה שמחה ואיזה יין משובח. היה בחור אחד בוכה. אני שואל את הבחור, למה אתה בוכה? תאכל. אומר, לא יכול לאכול. אומר, אני, מה שאתה רוצה, אני אתן לך, רק תאכל. אומר, אתה לא יכול לתת לי כלום, ואתה לא יכול להרגיע אותי, ואתה לא יכול לנחם אותי בכלל. יש לי צער גדול מאוד. כך אומר הבחור. קרא לו, בוא איתי לחדר, קח אותו לחדר, תעשה לי טובה, תגלה לי את כל האמת. מה? אמר לו, אגיד לך את האמת, אנחנו היינו שכנים, אני והקלה של הבת שאת מתחתנת עם בנך. ואז הרסו אותי ואותה שהיו קטנים עוד בגיל 3. היו מארסים אותם, ואחר כך כל אחד עם עצמו, שמגיע הזמן הנישואין, אומר, היום שמעתי ועקבתי שהיא מתחתנת, באתי לפה לראות ולפקוט על המזל שיש לו. אמר ככה, ואיפה אתה, מה אתה? ברור שהוא עני מרוד, מסכן, הומלס, מסתובב, אין לו לא בגד ולא נעליים ולא אוכל ולא בית ולא משפחה, גם הם כולם נהרגו, כי כל אנשי הכפר האלה נהרגו, ואלה הפליטים. אומר, הלכתי לבן שלי, אז תשמע, כך וכך הסיפור. אמר לי, אבא, אתה הצעת לי אותה, מה שאתה תגיד עכשיו אני עושה. איפה יש כאלה? אמר לו, אני אתן אותה לבחור הזה, אתה מסכים? ולך אני אמצא קנה אחרת? אמר כן. אבא, מה שתאמר, כל אחד מה שנגזר עליו. אומר מיד, קחתי הקדה, דיברתי איתה, אמרתי לה, יש דבר כזה, היה מעשה כזה? אומרת, כן. את יכולה לזהות לי את הבחור? כן. הביא את הבחור, אמרה, כן, זה הבחור. ואז, אומר, כל הבגדים שהוא קנה לחתן, לבן שלו, הדביש את הבחור הזה. כל הבית שהכין, הרהיטים, הכלים, הכל עבר, פתאום הוא עושה חתונה, ורואים, זה לא בן שלו ולא בת שלו. והוא שמח, אומר, יש לי עוד בן, נולד לי גם בן. ועשה להם חתונה, ואחרי חודש מצא קלה לבן, שמע רבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, מגורלך יהיה גורלי, ומחלקך יהיה חלקי, ושמחו, וססו ושמחו, מי יודע מי הצאצאים שלהם, איזה גדולי ישראל יצאו אחר כך. אז תראה איזה פעולות, למה הביא את זה המדרש? האדם ילמד מוסר, כמה, איזה צדקות הייתה להם, איזה תמימות, איזה ותרנות, השם יתברך יעזור לנו, שנעבוד אותו בלב שלם, ובנפש חפצה, עוד ועוד.